חדשות כל חי. השעה 8. ערב טוב ושלום רב באולפן יואב צור. פורסם שמו של לוחם נוסף שנפל בקרבות בצפון רצועת עזה, סמל ראשון בוריס דונבסקי, לוחם שריון, בן 21 מקריית ביאליק. המחבל שביצע את פיגוע הדקירה היום סמוך לבית אריה הוא רמי חמזה מהכפר אנטיס, אשר מזוהה עם חמאס ואף החזיק באישור עבודה ביישוב שילו שבשומרון. המחבל פצע באורח בינוני קצין צהל במילואים ונמלט מהזירה, וזמן קצר אחר כך נלכד על ידי כוחות הביטחון. על רקע הדיווחים בימים האחרונים, לפיהם ארצות הברית לוחצת על ישראל להפחית את עוצמת הלחימה, שר הרווחה יעקב מרגי מבהיר הערב כי כל ההחלטות של ראשי מערכת הביטחון ובראשם ראש הממשלה מתקבלות משיקולים מבצעיים בלבד וללא שום התערבות חיצונית.
קיבלנו את ההבטחות שהכל נעשה משיקולים מבצעיים נטו ושום שיקול אחר לא, וגם השותפים הטובים שלנו מסכימים איתנו בזה, וזה הרגיע אותי קצת. אני אומר לך, אחרי הסונות שחטפנו בשבוע שעבר, היה חשש כזה בקרב האוכלוסייה, וביקשתי ושאלתי את ראש הממשלה, שאלתי את גורמי הביטחון, והם אמרו בצורה חד משמעית, הכל נעשה משיקולים מבצעיים ויש להם גיבוי מלא לעשות כל מה שצריך משיקול מבצעי בלבד.
שרת ההתיישבות אורית סטרוק מתחה ערב ביקורת על החלטת הממשלה להשאיר את ההתיישבות הצעירה בשומרון מחוץ לתקציב המתוקן וללא שום מרכיבי ביטחון.
זה לא יאומן איזה דברים שמים מחוץ לתקציב. אנחנו מדברים על מרכיבי ביטחון להתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון. 20 שנה ויותר מ-20 שנה הם צועקים שיסדירו אותם, והם חיים שם בתנאים לא תנאים. והיום המצב הביטחוני, המשמעות של מחסור במרכיבי ביטחון כמו גדר, כמו שביל ביטחון, כמו תאורת ביטחון, כמו רבשץ בכל יישוב, עם משמעות של חיי אדם. איך יכול להיות שכל הגברים מההתיישבות הזו, כמעט כל הגברים, משרתים היום בשדה הקרב במקומות הכי הכי קרביים, הם ביישוב שאין לו מרכיבי ביטחון.
את הדברים אמרו השניים בראיון למהדורה המרכזית עם אבי ממרן. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הגיע היום לסיור ביהודה ושומרון. שם פגש את ראש מועצת בנימין ישראל גנץ, נוסף לכמה ראשי יישובים. בתום הביקור ציין סמוטריץ' כי המלחמה בדרום משפיעה באופן ישיר על הביטחון ביהודה ושומרון, ואף הדגיש את עמדתו בנוגע לתקציב, שייתן מענה הולם למרכיבי הביטחון, למועצות וליישובים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, מחר יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, בשלישי תחול ירידה נוספת וברביעי ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ערב טוב, שבוע טוב, בשורות טובות, אנחנו בשעה השנייה, מהדורה המרכזית כאן בקול חי. העורכת הראשית אסתי פלד, יוסי בן חיים, הטכנאי. ואת השעה הזו נפתח אולי בתעצומות של משפחות, נשים, ילדיהן, כל אחד בכוחותיו, כל אחד במקומו, אלו שאיבדו את היקר מכל, ומתוך האובדן, האבל הכבד, יוצאים החוצה עם איזה אור של אמונה וחיזוק שמצליחים לגעת בכל כך הרבה אנשים. אחת המשפחות הללו היא משפחת לוינשטרן, ואיתנו על הקו הגברת הדס. שלום, בשורות טובות, ערב טוב לכם.
ערב טוב, שלום, שלום.
כן, ואנחנו מדברים על אלישה, שם יקום דמו, אלישה
נכון.
שקידש שם שמיים גם בנפילתו וגם בחייו. ומתוך הדבר הזה אני שומע על הרבה מאוד אמונה שיוצאת מהבית שלכם, מאותו ערב של הדלקת נרות חנוכה, שאתם שומעים נקישות על הדלת. אולי נחזור לשם רגע.
הייתה הדלקת נרות משפחתית, ההורים שלי, אחותי, הילדים שלה, כולנו ביחד, מדליקים נר שביעי, והמודיעים הם עמדו למטה, הם ראו אותנו מדליקים במרפסת, אז הם חיכו עד שנסיים. אנחנו אשכנזים, אז לכל אחד יש חנוכיה, זה לוקח זמן. וסיימנו, שרנו הנרות הללו, ומאוסור, וישבנו לאכול, ואז הם דפקו בדלת, נכנסו, והודיעו שאלישע נהרג. וזהו.
כן, אז זה כמובן מוריד את ריס כזה, לא יודע, יגון שאין לו הסבר. אבל מתוך כל זה אנחנו רואים גם את הדברים שהוא אמר לפני יציאתו לקרב, וגם את הדברים שאת אומרת על החוזה שהופר, ואולי שהמאזינים שלנו גם קצת ירגישו, יבינו את כוח האמונה שלו, שלכם בכלל.
אני רק רוצה להגיד שזה לא יגון שאין לו הסבר. יש לו הסבר. למה נקרא הר סיני? שירדה סינה לאומות העולם. יש פה, זה לפחות לנו מאוד מאוד ברור למה אלישע יצא למלחמה הזאת. ודווקא מה שאמרתי על החוזה, אני לא יודעת למה אתה מתכוון, אבל מה שאני אמרתי על החוזה זה שבשנה האחרונה דיברו הרבה על החוזה שהופר בין המדינה לאזרחים, וכל הזמן אמרתי, אבל אין לנו חוזה, יש לנו ברית. יש לנו ברית אבות. והקשר בינינו לבין העם שלנו והארץ שלנו והתורה שלנו הוא לא חוזה, אי אפשר להשתחרר. ולכן גם כשהרבה שואלים אותי למה הוא התנדב למילואים, יש לנו 6 ילדים לפי חוקי הצבא, מי שיש לו 6 ילדים הוא פטור משירות מילואים. ועוד הפעם, בהשקפת עולמנו, איך שאנחנו חיים לפי חוקי התורה, אין פטור, גם אם יש 6 ילדים, מלצאת ולהילחם מלחמת מצווה על 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 הכבוד הלאומי, על ביטחון אזרחי ישראל ועל ביטחון עם ישראל, כי אנחנו מבינים שאנחנו רואים את זה כשמדינת ישראל מטולטלת, אז שונאי ישראל גם בחול מרימים ראש. כך שמבחינתי מאוד מאוד ברור לי על מה בעלי יצא להגן.
כן. כמובן שעם ישראל כולו מאחוריכם, וכל חלל וכל מי שמוסר נפשו ונהרג על קידוש השם בכזאת צורה, אז בוודאי שמבחינה רוחנית אנחנו יודעים לומר ולהסביר מה גודלו ומה מקומו הגדול והגבוה. אבל אם לרגע אנחנו חוזרים אל הקרקע ולעולם הזה, ובסוף 6 ילדים, אלמנה, נכון שעכשיו אולי כולם עוטפים ומחזקים, מה נקודת האמונה או החיזוק שאנחנו האנשים הפשוטים שברוך השם שלא נדע לו על אף אחד לא חווינו את החוויה הזו, אבל מה אנחנו יכולים לאחז או להבין או ללמוד מתעצומות הנפש שיש בכלל ליהודי בנקודה הזו, ולכם בפרט שאנחנו יכולים ללמוד מזה?
אני אגיד לך, קודם כל, אין דבר כזה יהודי פשוט. כל יהודי הוא יהלום של יראת שמיים, וזה הדבר הראשון. והדבר השני זה שאני לא מוכנה, אמרת אולי רגע נרד לעולם הזה.
זה כולנו מבינים.
לא, אני...
כן, לא, סליחה, נכנס פה לשידור, כן.
כן, כן, אני אומרת שמה שנותן לי כוח, לי, זה לרחף. מעל העולם הזה, התורה היא לא בדיוק מהעולם הזה, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, היא איזה מין משהו, דווקא מה שנותן לי כוח, זה להיאחז בנצח, להיאחז בנצח ישראל, לזכור שאנחנו חלק משרשרת.
כלומר, בלי הרוחניות, בלי התורה, בלי האמונה, ידיעה, למה אנחנו כאן, מה תפקידנו?
בלי התורה, לא צריך להיות אלמנה עם 6 ילדים. בלי התורה, גם רווקה בלי ילדים לא יכולה ללכת מטר. וזהו. ועם התורה, אז קדוש ברוך הוא ייתן כוח. אני מבינה את המצב, אני מבינה את המצב. אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא באמת זיכה אותי ללמוד הרבה תורה, וזה מחזיק אותי.
כן. טוב, משפט אחרון, אלישע, במה הוא התבלט?
בזה שהוא לא התבלט. בעלי היה אדם שנוע, ענב, נחבא אל הכלים, אף פעם לא קפץ בראש, תמיד הקדים את דברי האחר לדבריו, לכן דבריו נשמעים. ממש היה דמות מופת בלא להתבלט.
וואו. ענווה זה מקור לכל כך הרבה מידות טובות. זה בסיס שעליו כל שאר המידות הטובות נבנים. בלי ענווה אי אפשר. נקודה חשובה. נלמד ממנו ונלמד גם לילו נשמתו.
תודה רבה. אלישה וגם לבינשטרן. בבקשה לרפואת כן. שלושת החברים בטנק, שכל אחד נפצע בדרגה אחרת, אבל להתפלל גם לרפואתם. בעלי, עילוי נשמתו, נשמתו מעולה, נמצא מתחת כיסא הכבוד, להתפלל גם על הפצועים. תודה רבה.
את רוצה לומר לנו את השמות שלהם?
תום בן יעל, זה תום בן יעל, שחר, שחר ישראל בן רונית, ועומרי בן אילנית.
לרפואה שלמה בקרוב. הדס לוינשטרן, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה.
להתראות.
טוב, כאמור, על מנתו של אלישע לוינשטרן, זיכרונו לברכה, שנפל ביום השביעי ללחימה, לא, סליחה, לפני, לא, שבוע ימים, והוא הבוגר השביעי של ישיבת ההסדר ירוחם, שנפל בלחימה ברצועת עזה. עכשיו ממש קמים משבעה, בשורה שנחתה עליהם בעיצומם של ימי החנוכה. טוב, מכאן אנחנו נחמן שי, שלום ערב טוב.
שלום אבי, ובאמת שמעתי את הדברים על אלישע, גם שמעתי עליו בוקר, באמת לוחם מיוחד, איש מיוחד, לבל גדול, לבל גדול נפל על עם ישראל. השורה לא נגמרת.
כל אחד, כל אחד, כל אחת, כל משפחה, כל אדם, כבר מרוב, אתה יודע, הספדים שאנחנו שומעים פה בשלושה חודשים האחרונים.
תשמע. אנחנו נאנשים פה, אנחנו מספרה הרוגים, וגם הפצועים, והפצועים קשה, הוא בלתי נתפס. בשום קנה מידה, אין פה מה לדבר בכלל.
נחמן, בוא ננהל שיחה נוקבת.
כן.
שוב, השר לשעבר, חבר כנסת לשעבר, דובר צהל, כולנו מכירים. ניסיון רב, חבר ממשלות, חבר כנסת, מעורב בכל כך הרבה דברים, חבר מפלגת העבודה. שאתה שומע היום את רצף הצמד המילים הסכמי אוסלו. אז מצד אחד, נכון, היה הסכם, היו כוונות טובות, היו, אני לא יודע מה, רצון להסדיר, לא בחרנו בשותפים שלנו, בשכנים שלנו, זה הם. אף אחד לא חשב שהם יפסיקו לרצוח בנו יום אחד, ויהיה פה באמת איזה שלום אליו לב ואוהב. לא היה ברירה, היינו צריכים להגיע אתם להסדר, אז קראו להסדר הזה הסכם אוסלו. אבל שהיום אתה שומע שכל המנוע הגדול הזה של הטרור, ושל, ומשם זה התגלגל על ההתנתקות, ומשם זה התגלגל לכסף ומזוודות הכסף, כל ראשי הממשלה ב-30-40 שנה האחרונות, נגועים בסיפור הזה שהוביל אותנו עד לכאן, כל אחד בחלקו. צריך שיפול לנו איזה אסימון, טעינו באמת באיזה מקום בדרך, או שאנחנו סוגרים את הכל בסוף על השין ג' על הכתובת האחרונה, ובזה נגמר העניין.
אני לא חושב שהסכמי אוסלו היו טעות, אני אולי בדיעבד כל אחד יש לו איזה ראייה, כל אחד הוא חכם לאחר מעשה. בהסכמי אוסלו היה ניסיון כן ואמיתי להגיע להסבר עם הפלסטינאים. הם נשחקו מאז, בסופו של דבר לא יצאו לפועל, רק בחלקם. ולכן כל אחד יכול לקחת בפה מה שהוא רוצה. יש כאלה שאומרים לא מצינו, ויש כאלה שאומרים חבל שאפילו מצינו חלק. אני רוצה להגיד משהו אחר שאני חושב שהוא עקרוני וחשוב. אני לא מוכן לחיות במדינה שהיא לא יהודית ולא דמוקרטית. ואם אנחנו לא נמצא דרך להרחיק מאיתנו את הרשות, את הישות הזאת, ולתת לחיים משלה באיזושהי מסגרת, אני כרגע לא יודע אם תהיה מדינה או מסגרת אחרת, אנחנו לא נהיה פה מדינה יהודית ולא דמוקרטית, אני חושב שאנחנו שוכחים את זה. מספר היהודים והערבים שחיים בין הים לנהר, איפה ששרים בקמפוסים האמריקאים עכשיו שתהיה שם מדינת חמאס, אז לא תהיה, יש שם 8 מיליון, 7.5 מיליון.
כן, אז בנקודה הזו, אני רוצה, אתה יודע, אני, הפוך, אני איתך, אני לא בא להתווכח על זה. אף אחד, לא בימין, לא בשמאל, לא רוצה לחיות כאן במדינה שמאבדת את הרוב היהודי, או מדינה שמתיימרת לנצח לשלוט על מישהו אחר, או כל מיני דברים כאלה. אבל כל הפתרונות שהוצאו עד היום, מדינה פלסטינית, כולל הסכמי אוסלו, כל המתווים...
הפתרונות לא מוצאו.
רגע, אני רק אשלים. למדנו שכל מה שאתה נותן להם ממומש מיידית לטרור. הם פשוט עשו עלינו אחיזת עיניים שנים. החמאס היה לו יכולות, כי הוא היה סגור, הוא יכל לייצר נשק ולחפור מנהרות. ביהודה ושומרון אנחנו עדיין שולטים ביטחונית, אז זה קצת יותר מורכב להם. אבל אתה רואה את הסקר שמתפרסם שם, אתה רואה שאבו מאזן לא בכלל לא מתכנן לגנות, הפוך, מהללתה. בקיצור, עבדו עלינו כאן עשרות שנים, הוליכו אותנו שולל, אנחנו מכניסים אותם לעבודה, מעבירים להם כספים, נותנים להם, בונים להם, אומרים בואו אתם לקראת מדינה, תגיעו להסדר, ובסוף כל זה התפרש כטרור. אז אולי באמת אין לנו על מה לדבר ועם מי לדבר, ושלום על ישראל.
אם במשך כמעט 20 שנה, 18 שנה, היה פה ראש ממשלה אחד בשם בנימין נתניהו, עם חריגות קלות, הרבה זמן היה ברוחו ובדרכו, למה הוא לא ביטל את הסכמי אוסלו? למה הוא לא הכריז על סיפוח אם הוא חושב שזו הדרך? למה הוא נתן לזה להימשך? ועוד למה אחד גדול? למה הוא נתן לחמאס להתבסס ולהפוך את עזה לבסיס טרור שאני לא חושב שהעולם ראה כדוגמתו? היום חשפו מנהרה של 4 קילומטר שג'יפים יכולים לנסוע בתוכה. איפה זה היה? מי יודע לבנות בכלל דברים כאלה? באיזה הוצאה אווירה? והכל מתחת לאף שלנו.
חד משמעית, וזה צריך להיחקר, כן, ולהיבדק, וודאי.
אז אני שואל, אם נתניהו היה עקבי בדרכו, למה הוא לא עקר את החמאס?
אולי, כי לפני השביעי באוקטובר, לא היה לזה, אתה יודע, לא היה לזה קונצנזוס אפילו בימין.
לא נכון, אם הוא היה חושף ואומר, רבותיי, חמאס מציב איום קיומי למדינת ישראל, כמו שהוא אומר עכשיו, הלו האיום הקיומי היה גם לפני 3 חודשים, הוא לא נעשה יותר קיומי. אתמול הוא התייצב לפני הציבור ואמר, שזה האיום הקיומי הגדול ביותר על מדינת ישראל. אגב, את זה הוא נהג להגיד על איראן בשעתו. עכשיו זה התחלק פתאום. אני עדיין חושב שאיראן היא איום קיומי ולא החמאס, אבל כי היא מציבה חזון של נשק גרעיני, מה שאין לחמאס. אבל החמאס בהחלט פגע פגיעה עמוקה ביותר במדינת ישראל. אף אחד לא היה
בונם מסוגיית, אותו. בוא נצא משאלת כן נתניהו. לא נתניהו, לא ברור שיש לו חלק לא דרמטי בסיפור. החמאס. וכמו שהוא יצטרך לענות על שאלות קשות, גם שרון שלא איתנו, וגם רבין שלא איתנו, וגם פרס שלא איתנו, וגם אהוד ברק להבדיל שאיתנו, ועוד רשימה ארוכה של אישים, שהוליכו זה אחר זה, זה אחר זה, ואולמרט, הובילו את כל המערכת הזאת בלי שאף אחד עצר ועשה סיבוב פרסה. ופה השאלה שלי, עזוב רגע את הפרסונלית, הוא או ההוא, כי על כל אחד מראשי הממשלות, אני אגיד לך מה הוא תרם את חלקו בעסק הזה.
יש ראש ממשלה דומיננטי אחד. אי אפשר לבטל את משקלו. הוא ראש הממשלה שקיים הכי הרבה שנים בהיסטוריה של מדינת ישראל, והוא מאוד גאה על כך. אז נזכיר את הקדנציה של שרון, והיה קדנציה של אולמרט, ונפתלי בהם, וזה הכל זה חריגים. רוח התקופה הזאת היא רוחו של נתניהו. למה הוא נתן לחמאס להתעצם? אבי, הוא נתן להם כסף. היום אני גם הייתי בממשלה שאישרה להעביר כסף, אני לא משחרר את עצמי, אבל אני חייתי בתפיסה, כמו שרים אחרים אני מניח, שהכסף הזה הולך לעזתים עניים ומזי רעב ומסייע באדם. לא הייתי בחלומות הכי הסיוטים הכי גדולים, שזה הולך להכניס לאדמה כדי לבנות מנהרות.
וכמו שאתם תהייתם גם מותה, ועל כך באמת תוקם ועדת חקירה, מגה ועדת חקירה, הלוואי, ותחקור ותוציא את כל האמת החוצה. אבל השאלה אם הטעות לא התחילה בזה שמישהו סיפר לנו שהם רוצים שלום.
נגיד שלא הייתה, בואו נשחזר את ההיסטוריה. אם שנת שנות ה-80, אחרי שעשינו הסכם עם מצרים, הסכם שלו מאוד חשוב, ושמחזיק מעמד, ובדרך להסכם אחר עם ירדן, כי הוא בתחילת שנות ה-90, ובאמצע אנחנו חשבנו שהשתנה העולם הערבי והשתנה העולם הפלסטיני, ויש לנו פרטנרים לשבת ולדבר איתם. הייתה מלחמת לבנון, הם יצאו משם, הסכמנו להחזיר אותם כדי ש...
כלומר, הם הצליחו לרמות אותנו ולשכנע אותנו.
הם רימו אותנו. תראה, אני הרשות, עוד פעם, מצליחה שאני חוזר על המנטרה הזאת, אבל זאת עובדה. מדינת ישראל תחת נתניהו עשתה כל מאמץ כדי להחליש את הרשות. לא שאני חושב שיושבים שם חסידי אומות העולם. לא, ממש לא. אבל אני חושב שהייתה פה הזדמנות שלא נתנו לה לגדול. אז נכון, היו גלי טרור, ואנחנו פעלנו, כמו שנפעל כנראה בעתיד בעזה, ביד חזקה כדי לקסח את הדשא הזה ולא לתת לו להתבסס. אבל עוד פעם, הוא בנה את החמאס כדי להחליש, זה כלים שלובים. אתה מגדל את החמאס, אתה מקטין את הרשות. אתה, נכון, בראש הרשות גם עומד אדם מאוד 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 מבוגר, שהיה צריך מזמן ללכת הביתה, ויכול להיות שאם היה נכנס מישהו אחר...
ובוא נגיד את המילה, עומד אדם,
לא
שהוא והטרור, זה לא דברים כל כך מקבילים.
אנחנו צריכים להיפרד מהפלסטינאים, כי אני חרד...
עשינו את זה בעזה, נפרדנו מהם.
לא, נפרדנו והם רדפו אחרינו, אבל זה לא הפרידה שאני מדבר עליה. ההתנתקות, אם היינו היום עם 8,000 או 10,000 יהודים בצפון הרצועה, אתה חושב שזה היה משנה את המצב הביטחוני? הם היו המטרה הראשית, ואנחנו היינו מחזיקים שם שלוש חטיבות בשביל לשמור עליהם, והיינו סופגים נפגעים יומם ולילה, כמו שהיה.
אבל לא היינו נמצאים עכשיו במלחמה הקשה הזאת. לא היינו נמצאים...
אנחנו לא שלטנו בכל הרצועה באופן...
כי תראה את ההבדלים בין מה שקורה ברמאללה למה שקורה בעזה. אם ברמאללה היינו סוגרים אותם, מתנתקים, אומרים להם, קחו מדינה, תעשו פה מה שאתם רוצים, היה קם לנו שם חמאסטן לא פחות מעזה. היה לנו מנהרות בתוך ירושלים.
אנחנו גם... אנחנו לכן לא ויתרנו. בייחוד אחרי חומת מגן, בתוך האינטיפאדה השנייה, על שליטה הביטחונית. ואכן אנחנו מנהלים את הנושא הביטחוני. היום היינו במחנה פליטים אחד, ולפני שבוע היינו במחנה פליטים אחר. ואנחנו נלחמים בטרור שם, גם על אפה וחמתה של הרשות הפלסטינית.
טוב, אני כבר לא מזהה שוועדת החקירה שתקום, ואולי העיסוק הציבורי יהיה, מאיזה תאריך היא צריכה להתחיל לחקור את מה שקרה במערכת המדינית והביטחונית בישראל. האם משנת 90? או משנת, כן, בדיוק. אז יהיה פה ויכוח משמעותי. חבר הכנסת לשעבר נחמן שי, תודה רבה לך על השיחה.
תודה, לילה טוב.
בשורות טובות, תודה. מוטי אלפרין, כתבנו בכנסת, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב, והפעם נושא אחר, מיד תדבר איתנו על ישיבת הממשלה. פגשת עם כמה מן השרים, אבל רגע לפני... תן לנו את המכתב שמתפרסם מביתו של מרן הרב זילברשטיין.
כן, אז הגאון רבי יצחק זילברשטיין נשאל בימים האחרונים למה בחורי הישיבות לא מגיעים לבקר חולים מהמלחמה, למה הם לא הולכים לבקר אותם בבתי החולים. נשאל זה גם הגאון רבי דוב לנדו. בכל מקרה, הרב זילברשטיין עונה שם שהתלמידים עצמם לא צריכים ללכת, כי הם אלה ששומרים כמובן על החיילים עצמם, בזה שהם לומדים תורה, אבל הוא מוסיף שם, מי שטוען שהתלמידים צריכים לבקר חולים, הם משוגעים. ככה במילים האלו הוא אומר. הוא אומר, זה נס גלוי שבכלל הבני ישיבות ממשיכים ולומדים, אז אין צורך בטח לשלוח אותם ללמוד. והוא מוסיף שם, שלא רק שהם שומרים על החולים, הם גם אלה שנחשבים ככאלה שנלחמים בעזה, בעזרת הלימוד תורה, ככה הוא עודף את הטענות על זה שהתלמידי ישיבות לא מגיעים לבקר חולים. הוא מוסיף שם, אנחנו זקוקים להרבה מאוד רחמי שמיים שלא הרגו חיילים, אבל אני בטוח שהישועה תבוא במהרה, היות ואני רואה ושומע שבחורי הישיבות שוקדים ויגעים בתלמידם, ומוסיפים ומתחזקים ככל יכולתם בתורה הקדושה, בלי ספק שבזכות התורה ולומדיה ינצל העולם.
טוב, במעבר אחד לענייני החולין, מילה אחת על מה שקרה היום בישיבת הממשלה, אתה משוחח עם השרים, אתה מדבר איתם על עסקת החטופים, מה אתה שומע?
כן, אז השאלה המרכזית שעולה שם זה האם ישנה בכלל עסקה נוספת על הפרק. אנחנו שומעים כל מיני דיווחים על ראש המוסד, שתסלחו להיפגש עם ראש ממשלת קטר, אז אנחנו שואלים שם את השרים, בין היתר השר גולדקנופ, שמסכים לענות על השאלה הזאת, והוא אומר שהוא באמת מכיר כזאת עסקה שעומדת על הפרק, הוא לא מוכן לפרט מהי וכמה חטופים צריכים להשתחרר בעסקה כזאת, אבל הוא אומר שאין שום סיבה שהעסקה השנייה תהיה שונה מהעסקה הראשונה. הוא טוען שקודם כל ישוחררו נשים וילדים, זה מה שעומד על הפרק. ומוסיף ואומר שהוא לא מוכן שמחבלים עם דם על הידיים. בעסקה הראשונה ראינו שהמחבלים ששוחררו יחסית מחבלים קלים, מה שנחשב מבחינה ביטחונית, לא כאלה שרצחו. והוא אומר שגם בעסקה השנייה הוא לא מוכן שיהיה מחבלים עם דם על הידיים, בטח לא כאלה שיושבים על רצח יהודים. ומבחינתו גם בעסקה השנייה צריכים להיות משוחררים קודם כל נשים וילדים, וגם מבחינת כמות המחבלים שמשוחררת פר כל חטוף, צריכה להישמר גם אזור 3 על חטוף.
מוטי אלפרין, תודה רבה לך. דובר צהל לפני זמן קצר בהצהרה לציבור אומר כי המנהרה הגדולה שנחשפה ברצועת עזה היא פרויקט הדגל של מוחמד דף, ומי שניהל את כל מבצע חפירת המנהרה הזו הוא מחמוד סינואר, אחיו של יחיא סינואר. יש גם תיעודים שלו בתוך המנהרה הזו שדובר צהל מפרסם עכשיו, ולפי דבריו של דובר צהל יש עוד שתי מנהרות כאלה בגודל הזה ברצועת עזה. פרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. החורף הזה מתחמם בהרי ירושלים. מפתח ספא עם סאונה, ג'קוזי, בריכה מחוממת ועוד. שריינו לעצמכם מקום ב-054-888-1132.
חדש בהוצאת חורב, פירוש רבנו על שך הקדוש על הנח, בתשעה כרכים עם הרשי והמצודות, מנוקדים וערוכים מחדש עם מפתחות מפורטים. בנוסף, הופיעו מחדש הספרים שאזלו, פירוש המלבי מעל התורה, בגודל גדול ובינוני בחמישה כרכים, וכן מקראות גדולות כתר תורה, עם פירוש המלבי מעל הדף בתוספת חידושים רבים. ניתן להשיג בחנויות הספרים. הפצה ראשית, ספרי אברמוביץ', רחוב קוטלר 5 בני ברק.
המרכז הדיגיטלי לרפואת שיניים בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, דוקטור שיפר, כוכבית 5174. הגיע הזמן להפסיק להתפשר, פותרים משורש הבעיה ועד לחיוך טבעי ומושלם. דוקטור שיפר, כוכבית 5174.
היי, כאן טלי שרון, סמנכלית השיווק והמחירות בקבוצת רם הדרת. כדי להצליח אסור לפספס הזדמנויות. עסקה טובה סוגרים עכשיו.
בית ענק לכל המשפחה? יש! הכירו את פרויקט הדרת גני הילון באחי סמך, בנייני בוטיק של 4 דיירים בלבד, דירות דופלקס, גן או גג, 6-7 חדרים ומרחבים ענקיים, ועכשיו משלמים 10% בחוזה והיתרה בכניסה. אדרת בגני איילון, כוכבית 80-63.
תגידו, כבר יצא לכם לטעום את אוסם צ'יפס החדש? תקשיבו, כזה קריספי לא טעמתי בחיים. אוסם צ'יפס, עכשיו על המדפים.
גם בזמנים מורכבים אלו מוכרחים לשמוע על אופטימיות ודואגים לעתיד הילדים. הנדלן רושם ירידות דרמטיות ואתם מרוויחים. ממשלת ישראל אישרה את הקמת העיר משמר יהודה הסמוכה לירושלים. רכשו עכשיו יחידת קרקע לדירה בחצי המחיר. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים. חייגו כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לפנייה מיידית. המלאי מוגבל. כוכבית 2567. בעזרת השם. בירושלים הבנויה.
אנחנו מאחרים לצילומים לפני החופה.
שירי, תזדרזי, המונית כבר בחוץ.
היי, דני מסביר פיקוד העורף. מה אתה עושה כאן?
אני כאן כי הנחיות פיקוד העורף הופכות לחלק בלתי נפרד מחיי היומיום שלנו. בכל מקום חשוב שנדע איכן המרחב המוגן ומה הזמן העומד לרשותנו כדי להגיע אליו. הכרת ההנחיות מאפשרת לנו בעזרת השם לחזור לפעילות מלאה ולשמור על עצמנו.
למידע נוסף חייגו 104 שלוחה 6, קו המידע של פיקוד העורף לציבור החרדי. ונשמרתם.
ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים מרתקים על השגחה פרטית.
אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
ואמונתך בלילות. כל יום ראשון ב-12 בלילה, כאן בכל חי. עכשיו אתכם.
המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
סרן אורי שני, השם יקום דמו, זיכרונו לברכה, רק בן 22 בנופלו, יחד עם הכוח של גולני, הוא וחבריו חיסלו 35 מחבלים לפני שהוא נהרג בקרב, יחד עם גדוד 51 של גולני. קרב גדול, משמעותי מאוד, דרמטי מאוד, שגם הציל רבים מהחיילים האחרים. ואיתנו לקו הטלפון יהושע, אבא של אורי. שלום לך יהושע.
שלום, ערב טוב לך למאזינים.
ערב טוב. איך עובר עליכם קודם כל?
ברוך השם, תראה, קדוש ברוך הוא גזר עלינו נתיב חיים חדש ללא אורי, ואנחנו מקבלים אותו באהבה, בכאב גדול, בחיסרון גדול, אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, ויש לנו נחמה גדולה בזה שאורי השם מקום דמו, קודם כל חי חיי גבורה, חיים מלאי משמעות, הספיק הרבה ב-22 שנותיו, הספיק ללמוד תורה הרבה, הספיק להיות באגוז, לפקד על חיילים, הספיק להתחתן, ללדת ילד, ברוך השם, ולמות מות קדושים, ואנחנו מתנחמים נחמה גדולה בדבר הזה.
כן. חיים חדשים, ללא אורי מבחינה פיזית כמובן, אבל איתו, כן. איתו עם רוחו, חד משמעית בכל מובן ועניין, ובטוח שעוד השנים הרבות, וגם הילד שלו, והמשך המורשת שלו עוד ישמרו בעם ישראל לעד. תוך כדי הסיפור הכואב הזה, אתם מטבע הדברים נכנסים למשפחת השכול, משפחות חללי צהל. וזה עוד סיפור, כי הדבר הכי קדוש שיכול להיות, שזה נקרא משפחות השכול, משפחותיהם של חללי צהל, שזה דבר מקודש, שאמור להיות מנותק מפוליטיקה, מדעות, מימין, משמאל, מחילונים, מדתיים, לא משנה מה עושים, בסוף איכשהו זה מתגלגל, ומישהו מוציא מודעה, מכניס את שמות החטופים, הוא אומר ככה, וזה נתניהו, וזה, זה... אי אפשר להתנטרל מזה, זה לא יומן.
כן, זה כואב מאוד, זה כואב מאוד, והאמת שאני מנסה לחשוב מה עובר לאותם אנשים בראש כשהם עושים את הדבר הזה. הרי גם בשעה שאתה ואני משוחחים, חיילינו לוחמים בעזה, ויש לנו גם חזית צפונית, שיש לי במקרה חתן שהוא מפי שמה, שגם שם אני שומע, שם יש חילופי אש, גם שם יש לחימה, אמנם בעצימות נמוכה, אבל עם ישראל במלחמה, וכשעם ישראל במלחמה, שישנם אנשים שיושבים להם במשרדי יחסי ציבור ונוגעים בפוליטיקה ועוד משתמשים גם בחטופים, שאנחנו כולנו מתפללים לשובם במהרה בשלום, ומשתמשים בשמות של הקדושים שנפלו, זה דבר בזוי. ואני רק מקווה שבאמת אנשים יעשו תשובה שלמה, כי אנחנו מאמינים שבלי אחדות מלאה בעם, בלי שכולנו נהיה כאיש אחד בלב אחד, לא נוכל למלחמה הזו. אנחנו עוד מעט אנחנו עוד כמה חודשים יש פורים, אנחנו יודעים שהמן הרשע אמר לחשברוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. כשהאויבים שלנו רואים שאנחנו מפורדים ורבים אחד עם השני, זה נותן להם כוח, זה נותן להם עוצמה. אם אנחנו נהיה מאוחדים, זה יחליש את אויבינו, וכך רק נוכל למגר אותו.
אתה יודע, אבל יהושע, שאתה מדבר על משרד יחסי ציבור וכל מיני יחצנים והכל, ותקשורת, אז אתה צודק, זה מייאש, כי שם אתה רואה את השנאה ואת הפילוג ואת המחלוקת, זה מתסכל. אבל כשאתה רגע יורד לשטח, ואתה פוגש יהודי יקר ברחוב, ולא משנה, יש לו כיפה על הראש, או אין לו, והוא כזה או אחר, אתה לוחץ לו את היד, ואתה רואה שבסוף, בשורות העם, אין את מה שאנחנו שומעים מלמעלה, מאותם כלי תקשורת שמהדהדים את הדבר הזה. אז אולי העבודה שלנו זה באמת להתנתק מהגיבנת הזאת, שבכוח רוצה להכריח אותנו להיות באיזושהי מחלוקת, ולהגיד לא, אנחנו העם לא שם, תדברו עם עצמכם.
אבי, אתה קודם כל, אני ממש מסכים איתך, אני גם מרגיש את מה שאתה אמרת, שהעם, גם כל חיילינו בחזית, וגם העם בסך הכל נמצא באחדות מופלאה שלא הייתה מזה זמן רב. אבל תראה, הדאגה שלנו, ואנחנו יצאנו היום יש פורום חדש שנקרא פורום הגבורה, של התאגדנו עשרות משפחות שקולות, בקריאה לממשלה, לקבינט המלחמה, להמשיך את המלחמה עד מיגור החמאס, וממה אנחנו חוששים? אנחנו יודעים שהעם רוחו איתנה, והחיילים רוחם איתנה, למרות כל הקושי, אבל אנחנו דואגים שאותם משרדי יחסי ציבור עם ממון שאני לא יודע מאיפה הוא מגיע, שהם עלולים בכל מיני אמצעים אמוציונליים כאלה ואחרים להשפיע על מקבלי החלטות. זה מדיר שינה מעינינו, שלא יושפעו מקבלי החלטות מאותו קמפיין שהוא קמפיין עוצמתי. זה נכון שהוא לא מייצג את רוב העם, זה ברור לי. אבל אנחנו צריכים לעמוד על המשמר שרוחו של רוב העם היא זו שתנחה את מקבלי ההחלטות בקבינט המלחמה.
אכן, אכן, אכן. יהיה רצון שאורו של אורי ימשיך להאיר אור האחדות ומסירות הנפש. שהקדוש ברוך הוא ישלח לכם כוחות להמשיך הלאה.
אמן.
לגדול ולצמוח. ואנחנו מסתכלים עליכם, אתם בראש ההר, אנחנו מנסים לשאוב מכם את הכוחות שיש לכם, אז תהיו חזקים למען כולם. בשורות טובות.
תודה רבה, בשורות טובות. טובות.
אמן.
תודה רבה.
ישוע שני, אביו של סרן אורי שני, השם יקום דמו. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. אפולה, בירת העמק של הצפון. ועכשיו, זו ההזדמנות שלכם לרכוש בעיר יחידת קרקע טאבו פרטי במיקום מצוין, ולהנות מעצמך נדלנית הגדולה של העיר. הופקדה תוכנית לבניית 63 אלף יחידות דיור בעיר, וכן הקמה של אלפי שטחי מסחר ומוסדות תורניים. מחיר הקרקע בשלב ב' אינו 119 אלף שקלים בלבד, עם הון עצמי נדרש של 49 אלף שקלים, ומסלולי מימון של הבנקים המובילים על היתרה. לפרטים, ארזים קפיטל, כוכבית 2976, כוכבית 2976. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
בחורף הזה לא משאירים אף אחד לרעוד מקור. חסדי נעמי דואגים לקשישים, ניצולי שואה, יתומים ומשפחות במצוקה לאמצעי חימום בסיסיים כדי שיעברו את החורף בשלום. מתקשרים עכשיו ולוקחים חלק במצווה החשובה. 1-800-677-77-77 1-800-677-77-77.
מנהלים ואנשי עסקים, מהיום הסלולרי הכשר לא מצריך אתכם להתפשר. הקו הכשר המהודר ביותר, ללא חשש אינטרנט ו-SMS'ים וללא קווי תוכן פסולים, בשילוב מערכת הגנה משיחות הטרדה וצינטוקים. בנוסף, סימי אדרין מאפשר לכם הקלטת שיחות וגם טאקולי המגיעים ישירות לתיבת המייל שלכם. סימי אדרין, בפיקוח ועד בני תורה, 0557-60-60-70 0557-60-60-70.
נועם שתיים היברידי, איתכם בכל מצב, בימי חול ושבת, בימי שגרה וגם בימים מורכבים אלה. אנחנו איתכם. ועכשיו, מבצע מיוחד. התקדמו לנועם שתיים וקבלו בקבוק טרמי יוקרתי שומר קור וחום מבית אפיקים. אפיקים, מעל כל מה שיש. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. כפוף התקנון.
מורים ואנשי חינוך, קחו הפסקה מהבנק שלכם, תעלו כיתה ללאומי ותגלו את ההלוואה שעושה לכולם בית ספר. עד 200 אלף שקלים ועד 144 תשלומים. ועכשיו לאט בקצב הכתבה. 200 אלף שקלים ו144 תשלומים. פותחים חשבון בלאומי ויכולים להנות מעוד מגוון הטבות בפתיחת חשבון. לפרטים אליהם חייגו כוכבית 5522. לאומי, הכי נוח בשירות. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אישור ההלוואה, סכומה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק.
בטח עכשיו, רמי לוי שיווק השקמה מתחייבים להישאר בשבילכם סל הקניות הזול במדינה, על פי סקרים שפורסמו במאקו, רדיו גלי ישראל, וואלה ואייס. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
החורף הזה דואגים לילדים שקר להם, שהחורף הזה הם ירגישו את החיבוק החם שלנו.
מצטרפים לפרויקט החורף של ארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם לעוד ילדים יהיה חורף חם ובריא. ערכת החורף כוללת מעיל, מגפיים, סמיכות חורף, תנורי חימום ועוד. חייגו ויהיו שותפים. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו להרבה מאוד חיזוק שיש בתקופה האחרונה. מי שמתבונן רואה את זה טוב, בטח אלה שנמצאים בהיכלי הישיבות, בני הישיבות, אברכי הכוללים, שעושים באמת כל מה שרק צריך לעשות כדי להגן על עם ישראל בעת הזו. לימוד בלתי פוסק, יש הרבה מאוד מסלולים והרבה מאוד דברים מיוחדים לעת הזו בתוך הכוללים, כל מיני מגמות ומסלולים שונים ומבחנים ומתמידים רצופים ובתעני דיבור, וכוללים שנפתחו עכשיו רק לאחרונה לימי שישי ולמוצאי שבתות, ואשריהם עם ישראל שמוסיפים ומוסיפים עוד ועוד לתורה בתקופה הזו. ויש רבים רבים מהציבור שלנו שהם בעלי בתים, אנשים שעובדים לפרנסתם, אבל כמובן במהותם כולנו, כולנו בני תורה, אוהבי תורה וקובעים איתים לתורה. וכדי לחזק גם את האגף הזה, אולי גם לא לקרוא למילואים במרכאות בעת הזו, אז גדולי ישראל מתכנסים בדיוק למען הציבור, ציבור בעלי הבתים שקובעים איתים לתורה. הרב שלמה רוזנשטיין איתנו על הקו, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי.
איך נולד הכינוס הזה? מה מטרתו, לפני שדבר טכנית, מה אמו, אבל מה עומד מאחוריו?
כן, האמת היא שבדיוק כמו שאמרת בהקדמה, הכינוס הזה נולד מהשטח, נולד מהצורך וההרגשה גם של קובעי העיתים לתורה, להתחזק בדיוק בדבר שצריך להתחזק בזמן הזה, להתחזק בלימוד התורה, להתחזק בכלל, באופן כללי, בכל דבר שהוא שצריך חיזוק, כי בסוף המעשים הטובים והחיזוק בתורה והדביקות בתורה והדביקות בכלל בכל עניינים שבין אדם למקום ובין אדם לחברו, זה בוודאי משפיע השפעה טובה לשמירה על עם ישראל, להגנה על עם ישראל. וכפי שאמרת, בני הישיבות והאברכים בתוך היכלי התורה בוודאי לקחו את עצמם בנושא הזה באמת ביוזמות בלתי רגילות, והם עמלים ויושבים על התורה ועל העבודה ועל התפילה. זה מה שהם עושים כל היום וכל הזמן, בוודאי ובוודאי בתקופה הזאת. הבלבטים, כמו שאתה אומר, אנשי העמל והעשייה שעמלים לפרנסתם במשך היום, שאני מתאר עצמי שרבים מהם גם כן קיבלו לעצמם כל מיני קבלות טובות והצטרפו לשיעורים נוספים, גדולי ישראל ראו נכון לקרוא, לכנס אותם יחד לאיזשהו, נקרא לזה, זה לא יום התחזקות ולא ערב התחזקות, אבל זה חצי יום התחזקות כזה, ביום חמישי הקרוב, החל מהשעה 4 באחר הצהריים בבנייני האומה, ומי שעומד ודוחף את זה מאוד מאוד חזק.
מה שהיה פעם בהגדרה של ירחיקלה בכל מיני ישיבות?
כן, היה ירחיקלה, היה ברברב דחד יוימה,
כן, היה לכמה כל מיני... זה, הלכו כל מיני בתי מלון, פה שם כאלה כינוסים. עכשיו אנחנו בעת מלחמה, חצי יום בבנייני האומה עם גדולי ישראל, מה המשמעות, מה יהיה שם?
הדרשנים, החל מארבע אחר הצהריים, בליל שישי הקרוב, יום חמישי בערב אחר הצהריים, החל מארבע אחר הצהריים, גדולי הדרשנים והמגידים, מגידי המישרים, תפילה, דברי התעוררות, דברי חיזוק, יחד עם רב שמעון גלאי, רבי פנחס אבוחצירא ועוד גדולי ישראל ורבנים ומגידים ומגידי מישרים, שקוראים לכל ציבור הבלבטים להתכנס יחד, לשמוע, להתחזק, לחזק אחד את השני. וכמו שהתבטאו גדולי ישראל ואמרו, שכשיושבים ביחד, אנחנו יודעים את זה לא מהיום, כשמתכנסים ביחד יש איזה חוזק אחר, יש איזה משמעות אחרת לגמרי, ויש לזה חיזוק של אחד לשני, וכשרואים כולם ביחד, יש לזה גם נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אמר רב שמעון גלאי בדברי הקריאה שהוא השתתף בעמד הזה, גם נחת רוח לקדוש ברוך הוא וגם חיזוק גדול אחד כלפי השני. לשמוע את הדברים, להתפלל יחד, להתעורר יחד, להתחזק יחד. באמת זו יוזמה שהגיעה מהשטח והגיעה מהרבה מאוד בלבטים שלקחו על עצמם וגיבשו את הדבר הזה בינם ובין עצמם, מאוד כמה אנשים טובים שעזרו וסייעו כדי שהדבר הזה יצא לפועל.
עכשיו, איך זה עובד? מה, באים ופשוט נכנסים, צריך להירשם, יש כרטיסים?
מה שצריך זה, לא צריך לשלם כלום ולא צריך שום דבר, אבל צריך להירשם כן בגלט טיקט, כדי שידעו להיערך לאנשים, לכמות האנשים שאמורה להגיע. הרישום הוא חינם, אבל אפשר להיכנס לגלט טיקט, כוח התורה, מעמד ביום חמישי הקרוב בעזרת השם, בליל שישי, להירשם ולהגיע, וכל אחד שנרשם גם יביא איתו חבר, הוא יביא איתו את המשרד שלו שבו הוא עובד, כי ראינו כבר החל מאתמול בערב שהדבר הזה עלה לאוויר, ראינו קבוצות שלמות, משרדים שמגיעים ביחד, קבוצות שעובדות ביחד.
תרשה לי להוסיף עוד מילה, למרות שאני לא קשור, לא מכיר, לא מארגנים, אבל בדרך כלל מהניסיון, אירועים כאלה המוניים, שהכניסה היא חינם, ונרשמים, אז אני אומר למאזינים שבצד השני יש מערכת ששומרת לך מקום. ובמקום הזה יישב או אתה, או מישהו אחר. אחד הדברים הבעייתיים ביותר זה להגיד, אוקיי, אני עכשיו שומע את הרב רוזנשטיין ברדיו, בוא ניכנס, נשריין לי, זה 5 מקומות, אולי גם הוא ירצה לבוא והוא ירצה לבוא. בסוף מגיע יום 50 וזה לא מסתדר. ואז 5 אנשים שרצו להגיע, לא יכולים להגיע. ולכן כל מי שנרשם, אין תשלום על הדבר. בדרך כלל התשלום, הוא מחייב אותך, מגבה את העניין הזה. אז שימו לב לעניין, מי שנרשם, או שהוא מגיע או שיבטל.
דרך אגב, זאת הייתה אחת ההתלבטויות, באמת ברישום הזה, האם לקבוע תשלום עבור ההתכנסות הזאת, כמובן יש פה הוצאות בסך הכל, אחת בבנייני האומה, ולהביא את הכיבוד ואת כל מה שצריך, אבל ההחלטה הייתה בסופו של דבר, לא להטיל פה כאילו, יש פה איזשהו משהו שעלויות של כרטיס, יש אנשים טובים שמימנו את הדבר הזה, אבל כמו שאתה אומר, כשאתה לוקח מקום, כשאתה נרשם ואתה רוצה לבוא, וכמובן, אני לא אומר, בוודאי שבן אדם שיושב עכשיו ושומע אותנו, ויש לו שני חברים שעובדים איתו יחד, והם רוצים לבוא ביחד, או איזשהו כולל ערב של כולל בלבטים שהם יושבים, או שיעור בלבטים שיושבים ביחד ורוצים לבוא יחד לאירוע המדהים הזה.
זה בסדר, זה מצוין, העיקר שאולם בעזרת השם יהיה מלא מפה לפה, שיצא חיזוק גדול. להגדיל תורה, להגביר את שעות הלימוד התורה, להכניס את חשק התורה באנשים שנמצאים בתוך התורה, ואלה שרוצים לקבל מחדש את הזרם הגדול הזה שהתורה מחשמלת.
ואין ספק שיש בזה גם כן קידוש השם גדול, עצם ההצהרה של כל כך הרבה אנשים שיבואו ביחד ויגידו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה מה שאנחנו עושים בעת הזאת, זה התפקיד שלנו, זה החלק שלנו, זאת התרומה שלנו, זו לא התרומה, המחויבות שלנו, לשמירה ולהגנה שם ישראל כך צריך גם בארץ ישראל וגם בכל קצווי תבל שהיהודים והיהדות כל כך בסכנה וגם פיזית וגם רוחנית לבוא ולהצהיר את הנאמנות הזאת לקדוש ברוך הוא, לתורה, למצוות, לכל הדברים שצריך להתחזק בהם.
הרב שלמה רוזנשטיין, כאמור על לקראת כנס הגדול לחיזוק לימוד התורה,
כנס כוח התורה ביום חמישי לבלבטים, דרך כלל אנחנו חייבים להדגיש, האירוע הזה הוא לא עבור בני ישיבות ולא עבור אברכי כולל, הוא לקובעי עיתים לתורה לבלבטים, שיבואו בעזרת השם יום חמישי הקרוב להירשם בגלט טיקט ולהיות שותפים להצהרת הנאמנות לכוח התורה.
כן, אם יגיע איזה אברך שיתכנן שישאלו אותו איפה הוא התחיל לעבוד, שיכין תשובה.
כן. כן.
הרב שלמה רוזנשטיין, תודה רבה, בשורות טובות.
תודה רבה, יש
לה כוח. נחזור לסיום רגע לעניינים הביטחוניים. רועי שרון, הכתב הצבאי של כאן 11, שלום לך, ערב טוב. אנחנו מדברים על המנהרה הכי גדולה, הכי ארוכה, עמוקה, שהתגלתה עכשיו ברצועת עזה, מגיעה כמעט עד הגדר, 4 קילומטר חפור מתחת לפני אדמה, 50 מטר עומק, ביקרת שם, תגיד, את כל זה חפרו שנים ארוכות, ולא ראינו, לא שמענו.
התשתית התת-קרקעית שיש ברצועה, צהל עדיין רחוק מאוד מלסיים את הטיפול. רק המנהרה הזאת שהיא באמת מפלצת. היינו שם ביום שישי, זה עומק של, כמו שאמרת, 50 מטר, ומתחילה בג'באליה ומסתיימת 200 מטר ממעבר ארז. המעבר שדרכו, אגב, ישראל הכניסה פועלים, אלפי פועלים עזתים מדי יום. וחמאס בנה אותה במשך שנים, בהשקעה של מאות מיליוני דולרים, וכשנכנסתי לשם פנימה, מלווה כמובן בהמון כוחות שמאבטחים אותנו, ופתאום הסימון יורד, כמה כאלה עוד יש ברצועה שצהל עוד לא חשף, וכמה עוד עבודה יש על הסיפור הזה של התת קרקע ברצועה.
הם יושבים וחופרים שנים, מוציאים טונות של חול מהאדמה, מביאים מכונות חפירה, הרי זה לא חפירה ידנית, כל זה מתחת לאף של מדינת ישראל.
זה כל הקונץ פטנט של חמאס, שהם עשו את זה במסווה של תשתיות אזרחיות, הם השתמשו בטרקטורים ובמקדחים, כמו שחפרו בתל אביב את הרכבת התחתית, עם אין סוף פועלים ואין סוף מסעיות של חול. תחשוב, זה הכל שם בטון וצינורות תקשורת וצינורות אוויר וחדרי אמל"ח וצמתים והסתעפויות, וזה באמת משהו שלא נגמר, ואני אפילו לא מתחיל לדמיין כמה זמן ייקח להשמיד את זה, וכמה מנהרות כאלה, גם אם יותר קטנות, אבל עדיין אסטרטגיות, כמה כאלה יש שצהל עדיין לא חשף.
כן. אמש שמענו את ראש הממשלה, שר הביטחון, השר גנץ, במסיבת עיתונאים, כמובן דיברו בצער רב, כל המדינה בהלם מהטרגדיה הזו של הפגיעה בשלושת החטופים, ירי בשוגג. היה כבר תחקיר ראשוני, אתה יודע לומר לנו מה בדיוק מעלה התחקיר הזה?
כן, בתחקיר הראשוני עולה שצלף או קלה שעמד, ישב בעמדת קלה בתוך בניין, בתוך סג'איה, הוא זיהה במשקפת שלו את שלושת החטופים, הוא חשב כמובן שמדובר במחבלים, בפיגוע משיכה או מחבלים מתאבדים או משהו כזה, הוא זיהה שמישהו מניף דגל לבן, בד לבן, וזיהה שהם בלי חולצות, הוא צעק מחבלים והרה, שניים נהרגו, ואז המגד הסתער שם לכיוון, צעק חדל יש בקשר כדי שלא יראו עליו, ואז השלישי שלא נפגע נכנס לתוך המבנה שהוא היה לידו וצעק מבפנים אצילו אצילו, המרחק היה בערך 50 מטר מהכוח. כשהוא יצא, כוח נוסף שהיה בתוך הבניין של הצלף ירה עליו וירה גם אותו, ואז גם קישרו את זה למבנה נוסף שעמד שם 200 מטר משם. יומיים קודם זיהו חיילי צהל שעל המבנה הזה יש בד שעליו כתבו בעברית הצילו, ושלושה חטופים ואת האותיות SOS, וצהל חשש להיכנס לבניין הזה, כי הוא חשד שמדובר
בפיתיון, כן.
כן, ואז התברר, אתמול שלחו צוות של זיהוי פלילי, וכוח צבאי שסרק את אותו מבנה, ובאמת גילו שם סימנים שהעידו שהחטופים היו שם, יכול להיות שהם פשוט חיכו שם במשך כמה ימים, לפחות יומיים, שצהל יבוא לחלץ אותם, אחרי שהם שמו את השלט, הבינו ששום דבר לא קורה, ואז הם החליטו לצאת, הורידו חולצות אולי ככל הנראה כדי שלא יחשבו שיש להם חגורת נפץ, הרימו ידיים ולצערנו זה נגמר.
כן, לצערנו. כלומר, הם מבחינתם, כמו שאנחנו מצליחים להבין, עשו את מה שנראה להם הכי נכון לעשות.
עשו את כל מה שאפשר, אין יותר מזה. כן. עשו הכל, גם הורידו חולצות, גם תלו שלט, גם הרימו ידיים, גם השיגו מקל ותלו בד לבן, כל מה שאפשר. באמת, נשבר הלב מלחשוב מה עבר עליהם בשעות, בימים האחרונים, וכשפתאום צהל פותח עליהם.
רואי, לסיום, תמונת מצב ברצועת עזה. צהל לוחם גם בצפון, גם בדרום, הרבה עבודה בח'אן יונס, הרבה עבודה בצפון הרצועה. זה נראה שהחמאס רחוק מלהישבר, עשרות מחבלים שעדיין יוצאים. מה תמונת המצב נכון להיום?
זה נראה שיש עוד הרבה עבודה. אם אחרי הפסקת אש, כשצהל חזר להילחם בצפון הרצועה, באזור סג'איה וג'יבליה, הייתה תחושה שעוד רגע משלימים את ההשתלטות שם ואפשר לדלג דרומה, לאט לאט, מתקרית לתקרית, אנחנו מבינים שיש שם עוד המון עבודה, עוד המון כיסא מחבלים, זה רק בצפון. בדרום הדרך עוד הרבה יותר ארוכה, צהל מתמרן בח'אן יונס פחות משבועיים, ומשקיע את עיקר המאמצים שלו במשהו שעדיין הוא מתקשה להביא הישגים, וזה חיסול בכירי חמאס שעוד לא ראינו, באמת מהפורום המנהל. הבחירי המחבלים של חמאס, סינואר ודף ומרואן איסה, וגם להביא הישגים בתחום התת קרקע, ושם אולי מחביאים את החטופים, שם אולי חמאס מנהל את הלחימה שלו. כל הפרמטרים האלה של שחרור חטופים במבצעים, ושל טיפול בתת קרקע, ושל חיסול בחירים, צהל מנסה מאוד להביא הישגים, והדרך עוד הרבה ארוכה, והמחירים יקרים כמו שאנחנו רואים, וההבנה היא, אבל בקרב כל הכוחות, זה שאין ברירה, אנחנו במלחמת, אין ברירה, מלחמה ערכית, מלחמה צודקת.
כן, מלחמה מאוחרת מדי, צודקת מעין כמותה, אבל אנחנו משלמים מחיר על הזמן הרב שלא היינו שם כנראה.
ואנחנו אנחנו רואים את המחירים האלה לצערנו כל יום, וגם טעויות בשדה הקרב, כמו שאנחנו רואים, מובילות גם לאבדות בקרב, גם בקרב כוחותינו, וגם לצערנו בתקרית הזאת של החטופים, שהייתה כאן הפרה של הוראות הפתיחה באש. בסוף אם אתה יורה על מישהו שמרים ידיים ומניף דגל לבן, אז על מי לא תירה?
בטח שמדובר בצלף, גם שיש לו אותה את כל הזמן להסתכל בכוונת, לראות בדיוק, לחשוב.
כן, נכון. הקלה קשה בניגוד להוראות הפתיחה באש, אבל שוב, מדובר בשטח לחימה בתוך רצועת עזה.
כן, אי אפשר לשפוט אף אחד, ובדיוק בשביל זה עושים את התחקירים. רועי שרון, כתב הצבאי בתאגיד כאן, כאן שידור 11, תודה רבה לך.
תודה, אבי.
וכאן אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית לערב. מתחיל שבוע חדש, סיימנו את ימי החנוכה. חורף, המשך החורף לפנינו. אנחנו רואים ששום דבר לא יציב, שום דבר לא בטוח. כל מה שתלוי בכוחי ועוצם ידי, וכל מה שתלוי בעולם הפיזי שאנחנו נמצאים בו, אין יציבות. ניקח את התקופה הקרובה להמשיך להתחזק כל אחד ברמתו, בכוחו. רק כוח רוחני אדיר וגדול יביא טוב לעם הזה, בעזרת השם. תודה לצוות שלנו, עורכת הראשית אסתי פלט, תודה ליוסי בן חיים על הביצוע הטכני, תודה למאזינים, שבוע טוב, בשורות טובות.
כל חי תמיד איתי.
בקרוב, סדר היום שלכם הולך להשתנות. מרימים ווליום בדרך לסדר שלישי. תתכוננו.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
ישנן שתי דרכים מבורכות למלא את חובת ההשתדלות שלנו בזמן המלחמה. הראשונה היא תפילה, והשנייה היא רכישת הקמיה של הצדיק מיבנאל. שימעו את ברכתו.
מי שיהיה לו את הקמיה הזו, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע ברכה והצלחה ושמירה גדולה מאוד.
רק ב-26 שקלים בלבד, חד פעמי. כוכבית 56-10, כוכבית 56-10.
זה הזמן המתאים להצטייד בתוסף הטבעי סטופית. סטופית של הנטורופת דוקטור אליהו לוי מכיל צמחים המחזקים את הגוף והמערכת החיסונית. התקשרו עכשיו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לאתר לוי קליניק.
מלכה מלעד מכרה נכס בשנת 2019 ושילמה מס שבח, קיבלה 86,000 שקלים בחזרה. מיטב פיננסים, כוכבית 6482.
זקוקים ללילה שקט? זה טבעי לגמרי. Good Night של סופרב, פורמולה על בסיס צמחים מרגיעים לנטילה לפני השינה. להשיג ברשתות הפארם, בבתי הטבע, קופות החולים ובבתי מרקחת נבחרים. סופרב, Pure Nature, Smart Science. 25 שנים של ייצור כחול לבן. המוצר אינו תרופה ואינו נועד לרפא מחלה.
היי, כאן טלי שרון, סמנכלית השיווק והמחירות בקבוצת רם הדרת. כדי להצליח, אסור לפספס הזדמנויות. עסקה טובה, סוגרים עכשיו.
בית ענק לכל המשפחה. יש! הכירו את פרויקט אדרת גני הילון באחי סמך. בנייני בוטיק של 4 דיירים בלבד. דירות דופלקס, גן או גג, 6-7 חדרים ומרחבים ענקיים. ועכשיו משלמים 10% בחוזה והיתרה בכניסה. אדרת בגני הילון. כוכבית 80-63.
גם בזמנים מורכבים אלו מוכרחים לשמור על אופטימיות ודואגים לעתיד הילדים. הנדלן רושם ירידות דרמטיות ואתם מרוויחים. ממשלת ישראל אישרה את הקמת העיר משמר יהודה הסמוכה לירושלים. רכשו עכשיו יחידת קרקע לדירה בחצי המחיר. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים. חייגו כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית. המלאי מוגבל. כוכבית 2567. בעזרת השם. בירושלים הבנויה.
מלכה מלעד מכרה נכס בשנת 2019 ושילמה מס שבח, קיבלה 86,000 שקלים בחזרה. מיטב פיננסים, כוכבית 6482.
אקספרס מהדרין, סופר אונליין של המהדרין.
המשלוחן.
היום עוברים מכיסא דין לכיסא רחמים. ההילולה הגדולה של ישיבת כיסא רחמים. רוכשים כרטיס ומחזקים את לימוד התורה למען הצלחת המערכה. בכל יום הגרלות בונוס למזדרזים לרכוש. חייגו עכשיו 1-750-51-52.
זכות רבנו מצליח.
ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים מרתקים על השגחה פרטית.
אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
ואמונתך בלילות, כל יום ראשון ב-12 בלילה, כאן בכל חי.
תמיד איתי.